בתחילת פרשת וירא, הקדוש ברוך הוא מתגלה למשה רבנו ושוטח לפניו את סודה של הגאולה, ואומר הקדוש ברוך הוא למשה שכל סודה של הגאולה נמצא בשם הוויה, בעל ארבע אותיות, ואומר אליו אני השם. מתוך ארבע אותיות של שם הוויה נגזרות ארבע לשונות של גאולה שמופיעות שם. ואכן ליל הסדר, למרות שהוא באמת מאוד עמוס והוא מאוד הרבה עניינים, יש בו הרבה מצוות, אפשר אולי לסדר אותו לארבעה שלבים כנגד ארבע אותיות של שם הוויה. ואולי הארבע שלבים האלו גם עושים לנו קצת סדר מה בעצם אנחנו, מה התהליך שאנחנו בעצם רוצים לעבור בלילה מאוד ארוך ומאוד עמוס. חכמים קבעו לנו כנגד ארבע לשונות של גאולה ארבע כוסות, ובעצם ארבע כוסות בעצם מסדרות לנו את ליל הסדר, מחלקות את ליל הסדר לארבעה חלקים. כל כוס מגיעה בסיומה של מערכה אחת, וכל כוס היא כנגד אות אחרת משם הוויה, שהוא שם החירות, השם של היציאה ממצרים. הכוס הראשונה של ארבע כוסות היא הקידוש. זאת יחידה בפני עצמה, קדש. הקידוש הוא מאוד תמציתי, אבל הכל כתוב בו. בתוך הקידוש הכל נמצא. בקידוש כתוב שאתה בחרתנו מכל העמים, שאהבת אותנו ורצית בנו, ורומת אותנו מכל השונות, וקדשתנו מצוותיך, וקראתנו מכל עבדותיך, ושמך הגדול והקדוש עלינו קראת, ונתת לנו חג המצות הזה, זכר יציאת מצרים, קיבלנו ובחרת, אותנו קידשת. הכל כתוב בקידוש. כל ההודעה שלנו, וכל ההתרגשות שלנו, והתפקיד שלנו, והייעוד שלנו, והשאיפות שלנו, ומי אנחנו, הכל כתוב בקידוש. בצורה מאוד תמציתית. הקידוש זה הכותרת שמכילה בקרבה כמו גרעין את כל מה שהתפתח בהמשך. ולכן האות שמייצגת את הקידוש היא האות יוד. האות יוד היא שונה מכל האותיות. היא מאוד מתומצתת. יש לה רק ראש. אין לה ידיים, אין לה רגליים. היא כאילו לא מפותחת. היא רק תמצית מחשבתית מזוקקת. רק ראש. רק כותרת. וזה מאוד חשוב להתחיל תמיד מכותרת ברורה. לפני שעוברים לתהליכים והתפתחויות וצמיחה, מאוד חשובה הכותרת. ראשית חוכמה יראת השם. מה הראש? מה קורה כאן? מה אנחנו עושים? מה מדובר? קדש. קדש זאת הוראה, זאת משימה. זה הנושא שאנחנו הולכים לעשות את כל הערב הזה. אנחנו הולכים להיות פסיביים. אנחנו הולכים ליצור יצירה של קדושה. קדש. אנחנו הולכים לחוות חוויות ולא ליהנות, למרות שיכול להיות שנחווה חוויות, ויכול להיות שגם מאוד נהנה. אבל אנחנו הולכים לקדש. אנחנו הולכים ליצור מפעל אדיר, שהוא הייעוד שלנו, מפעל של קדושה. בסיומו של הקידוש, להבדיל מקידוש רגיל בכל השנה, שמספיק שבעל הבית שותה רביעית וכולם יוצאים ידי חובה. הקידוש הזה שונה. בקידוש הזה כל אחד ואחד מחזיק גביע, וכולם, כולם, גברים, נשים וטף, כולם חייבים לשתות מהגביע, כל אחד מהגביע שלו רביעית יין. לא יוצאים ידי חובה בעובדה שהמקדש שותה. זה שונה מכל קידוש אחר בכל השנה. וזו בדיוק הכותרת. הכותרת של ליל הסדר, קדש, שכל אחד ואחד הולך לפעול פה. אנחנו לא הולכים להיסמך על מישהו ולצאת ידי חובה על ידי מישהו. זאת חירות. כל אחד צריך באופן אישי לצאת לחירות. כל אחד באופן אישי צריך ליצור יצירה מיוחדת של חירות. כל אחד צריך להגיד את האגדה, וכל אחד צריך לאכול מצה. כל אחד צריך להגיד הלל, וכל אחד צריך לשתות ארבע כוסות, ואי אפשר שאחד יעשה בשביל אחרים. חירות. כל אחד חשוב. כל אחד הוא עולם ומלואו. הקדוש ברוך הוא לא הוציא רק את עם ישראל ממצרים, הוא הוציא כל אחד ואחד ואחד ממצרים. חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. זורש מאיתנו פעילות. קדש. זאת הכותרת של הערב שקוראת לנו לצאת מהמקום הנוח, מהמקום הצופה. זה לא כמו אירוע אחר שבו אנחנו יכולים רק לשמוע, רק להקשיב ורק לענות אמן. לא, לא, לא. בליל הסדר כולם צריכים להיות פעילים מאוד. חירות זאת פעילות. חירות זאת התרחשות. זאת עבודה. משהו הולך לקרות כאן. וכל אחד חייב לקחת חלק פעיל ברוחו, בנפשו, בפיו, במה שהוא עובר. והכוס הראשונה, מיד אחרי הקידוש, כנגד האות יוד. בליל הסדר יש הרבה דיבורים, הרבה מאוד מצוות של דיבור, קידוש, אגדה, הלל, אבל בליל הסדר יש גם מצוות של אכילה ושתייה. מה שמאפיין את המצוות של אכילה ושתייה, שהפה שלנו לא יכול לדבר. זה גם מסוכן. זאת אומרת שבכוונה כשאוכלים ושותים ולא מדברים, זאת ההזדמנות לדבר עם עצמנו. וכל פעם ששותים אחת את הכוסות, או שאוכלים את המצות, או את המרור, את החרוסת, את הקרפס, זאת הזדמנות שלנו, דווקא דרך זה שאוכלים, להבין שמשהו צריך להיכנס לתוכנו פנימה, היין, המזון, המצות. כלומר, אנחנו, מה נכנס לנו בפנים? לא מה אנחנו אומרים, זה חשוב לומר, ולבטא, וגם לא פחות חשוב מה אני מעכל לתוכי. וכששותים או אוכלים את מצוות החג, זה הזמן הטוב להתרכז בפנים, וגם לא מנומס להסתכל על אנשים אחרים. כשהם שותים ואוכלים, אז הסתכל בפנים, בתוכנו. מה זה קדש מבחינתנו? מה זאת עצמאות? אני, כן, אני, אתה, אתה מאוד חושב, אתה צריך לקדש. אתה צריך להוסיף פה משהו בעולם. ליצור פה איזו יצירה של חירות. מיוחדת משלך. אף אחד לא ייצור אותה במקומך. זה הגביע שלך. אתה תשתה שלך. ואות יוד היא מחשבה. זה הראש. מה הכותרת? מה הראש? מה הגרעין שאנחנו רוצים להתמקד בו? שסביבו, מתוכו, ייווצר תהליך. מיד אחרי הקידוש אנחנו עוברים לחלק השני של ליל הסדר, שמתחיל ברחץ ומסתיים במגיד. רחץ, כרפס, יחץ, מגיד. בסוף המגיד נשתה את הכוס השנייה. כלומר, הכל זה מערכה אחת. הכוס השנייה מתייחסת לכל מהרחץ עד מגיד. כי כל הנושא הזה זה דבר אחד, והוא האגדה. כי למה אנחנו רוחצים ידיים? כדי לעשות משהו משונה. ולעורר את כולנו לסימן שאלה. במקום כשכולם נותנים ידיים ואוכלים לאכול, פתאום רק בעל הבית נותן ידיים, מה קרה, מה, לא אוכלים לחם, אז מה נטול ידיים? יופי, שאלה. כרפס, מה פתאום כרפס עכשיו? אנחנו רעבים, תמיד אוכלים לחם אחרי הקידוש. מה זה הכרפס הזה? הוא לא עוזר לנו בחיים. הוא לא מסביע אותנו, רק אפילו סתם מעורר יותר תאבון. הוא מצמי, הוא מרעיב הכרפס. כי מי שלא אכל אחרי צהריים, ואסור לאכול הרבה אחרי צהריים, בערב פסח, אם עכשיו רק אוכל טיפונת כרפס פחות מכזית, זה רק עושה אותו יותר רעב, זה פותח את מיצי הקיבה, זה מורה רעב. כלומר, המטרה היא לעורר רעב, לעורר צמאון, לעורר שאלה, לעורר עניין, יחץ. מוזר, לוקחים את המצה, חוצים אותה. חלק עכשיו, חלק אחר כך. דברים שונים עושים. טוב מאוד. טוב מאוד להיות ערנים. טוב מאוד להיות צמאים, רעבים, שואלים. אדם שואל, אדם צמא, זה אדם שיתקדם. זה בן חורי. חירות מתחילה בצמאון, חירות מתחילה בשאלות, חירות מתחילה בערנות, בדריכות, במשהו ש... משהו שאני רוצה להתקדם, להבין. ולכן עיקרה של האגדה היא השאלה. ארבע קושיות, מה נשתנה? כנגד ארבע בנים דיברה תורה, וכולם שואלים שאלות. ומי שלא שואל, צריך לעורר אותו לשאול. שאלות שאנחנו שואלים אחד את השני, שאלות ששואלים את עצמנו. המטרה שלנו לא לקרוא טקסט. המטרה שלנו לשאול את עצמנו שאלות. לגרום לנו להתרחשות. מה זו טהרה? מה זה רעב? מה זה צמאון? איך מרבים רעב וצמאון בחיים? מה זה שהחיים שלנו חצויים בין ההווה והעתיד? שיש עכשיו משהו קטן ובעתיד דבר גדול, שאנחנו מחכים למשהו. ואנחנו מספרים את סיפור האגדה. המטרה של סיפור האגדה היא לגרום לנו לדבר הרבה, כולם הרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח, לדבר הרבה בשביל לעכל, כי הדרך שלנו לעכל דברים, לספוג אותם בנפש, זה לדבר עליהם. מה שלא דיברנו עליו לא חדר לנפש שלנו. מה שלא שוחחנו עליו נשאר בחוץ. מה שאנחנו מדברים עליו, חושבים, שואלים, פותחים, מבררים, אז הוא חודר לתודעה שלנו, ללב שלנו. הוא לא נשאר גולמי. עובר עיבוד. הוא נפתח. כל זה תחת האות ה'. האות ה', שכותבים את האות ה' בספר תורה, כותבים קודם כל ד', יש פה תוש, לא? הנה. אז כשכותבים ד' בספר תורה, כותבים ד' ככה, תור ד' בספר תורה, ואז כותבים פה י', הפוכה. י' עם הראש הפוכה. ככה זה, ככה נקרא, ככה קוראים, כותבים ה' בספר תורה. קודם כל ד', ובתוכה י' קטנה, הפוכה. ד' נקראת ככה, ככה קוראים לה ד', כמו דלת. זה לפתוח את הדלת. ומי צריך להיכנס בפנים? אותה י' עכשיו צריכה להיכנס. צריכה להתעבד בתוכנו, צריך להפוך אותה, להפוך בה והפוך בה, צריך לדבר עליה. לא להשאיר דברים בצורה גרעינית רק, אלא לפתוח את הדלת של הלב, של המוח, של הנפש, ולדבר. ולכן האות ה' היא אות הדיבור. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בדיבור, ויאמר אלוהים ויאמר אלוהים, עשרה מאמרות נברא העולם. אומרת הגמרא, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם באות ה', אלה תולדות השמיים והארץ באי ברעם, בה' ברעם. איך השם ברא את העולם? באות ה'. מה זה האות ה'? האות של הדיבורים. כי יש לנו חמישה סוגי אותיות. יש מדע שנקרא פונטיקה, שלומדים מאיפה מוצאים את האותיות. יש לנו חמש סוגי אותיות. יש לנו אותיות שבאות מהגרון, כמו עין למשל. יש לנו אותיות שבאות מהחך, כמו כף. יש לנו אותיות שבאות מהלשון, כמו למד. יש לנו אותיות שבאות מהשיניים, כמו צדיק או שין. ואותיות שבאות מהשפתיים, כמו מם. יש לנו רק חמש. יש לנו חמש מקורות לדיבור. ולא רק שיש לנו חמש סוגי אותיות, זה בכל העולם, זה לא רק בעברית, זה חמש. כל העולם לומדים את זה. יש לנו גם רק חמש תנועות בכל העולם. אנחנו יכולים להגיד א, ואה, ואו, ואו, ואי. זהו. זה כל ההטיות של כל האנושות. יש רק להטות את הדיבור רק לחמש. א, אה, או, או, ואי. זהו, רק חמש. כל עולם הדיבור שלנו זה חמש. חמש זה אומר שיש דלת, ארבע, ומישהו נכנס, כמו היד שלנו, ארבע ועוד אגודל. זאת אומרת שמשמעות, על ידי הדיבור, אנחנו מכניסים משהו פנימה, ללב שלנו ולב של האחרים. אתה רוצה להשפיע על הלב של מישהו, אתה חייב לדבר איתו. אתה רוצה להשפיע על השכל של מישהו, אתה חייב לדבר איתו. אתה רוצה להשפיע על עצמך, אתה חייב לדבר עם עצמך. עם ישראל זה עם של דיבורים. כי אנחנו רוצים לחיות. והדברים האלה שאנחנו הולכים לצל חיים על לבביך, ושיננתם לבניך. אנחנו לא משאירים את הדברים מופשטים, אנחנו רוצים שיחדרו ללב ולמוח, ולנפש. ובשביל זה צריך להיות צמאים, צריך לשאול שאלות, צריך רחץ, קרפס, יחץ. צריך לעורר דיון. וסוף המגיד, שותים את הכוס השנייה. כל אחד ואחד שותה את הכוס השנייה, שהיא בעצם הכוס של סיכום, שהיא כולה אות ה'. אנחנו דיברנו, שוחחנו, לקחנו דברים ללב, לקחנו חומר למחשבה, עברנו מכותרות למשהו קצת יותר מפותח, יותר נרחב. יש לנו רעב, יש לנו שאלות, יש לנו צמאון, יש לנו דברים שמסקרנים אותנו, שמעסיקים אותנו, אנחנו מדברים עליהם. עוד נדבר עוד הרבה בעזרת השם. כי אנחנו רוצים שהכל יחדור לתוכנו, לליבנו, יפתח ליבנו, יחדור לנפש שלנו. אבל זה לא מספיק. אנחנו יודעים שאי אפשר באמת לצאת לחירות עם רק השכל והלב. נכון, אתה בשכל יודע, יש לך ראש, יודע בדיוק מה נכון, מה האמת. אתה מדבר על זה, לוקח את זה ללב, הרבה הרבה, בסדר, לקחת ללב. זה לא מספיק. כי צריך שהגוף ישתף פעולה. הרבה פעמים הגוף שלנו הוא לא מחובר. אז אנחנו יודעים הרבה דברים, ואפילו התרגשנו, אפילו לקחנו אותם ללב, אבל הגוף בשלו. יש לנו דברים אחרים, מעניין אותו דברים אחרים הגוף. השיטה שלנו זה לא לריב עם הגוף. השיטה של עם ישראל זה לא לריב עם הגוף, אלא לשתף את הגוף. ולא רק לשתף אותו, לתת לו תפקיד חשוב ומרכזי. כשאתה לא משתף מישהו, אז הוא בחוץ. אם הוא בחוץ, הוא מפריע. את הגוף צריך לשתף. לתת לו את התפקיד הבכיר לגוף. בכיר. מצווה הכי חשובה, בליל הסדר, חג המצות. חשוב? אנחנו אומרים לחלק השלישי של ליל הסדר, הוא החלק של האוכל. רחצה, מוציא, מצה, מרור, קורף, שולחן, נורך, צפון, ברך. כל זה אוכל, בסוף ברך, ברכת המזון, מסיימים כוס שלישית. הכוס השלישית הולכת על כל האוכל. מהרחצה, תירת ידיים שלפני האוכל, מוציא, מצה, מרור, קורך, שולחן לורך, צפון זה אפיקומן, ברך. הכל זה אוכל. זה נושא בליל הסדר. את החלק השלישי של ליל הסדר, האוכל. איזה אוכל? המטרה של האוכל הזה, שהגוף יהיה שותף. כי אם הגוף שלי לא שותף בעבודת השם, בקדושה, במאמצים הרוחניים, אני בבעיה. לא יצאתי לחירות. זה לא קדושה שלמה. האות השלישית בשם הוויה זה האות וו. האות וו באה לתאר בעברית חיבור. ובים מחברים. ובים זה קרסים, ובי העמודים. אפשר לחבר וילון עם וו. דברים מחברים בוו. וו זה אות החיבור. וו החיבור. איך מחברים מילים, איך מחברים משפטים בוו. וגם ועל ידי הוו מחברים כמה מילים למשפט שלם, כמה משפטים למהלך. וו לא רק מחברת מילים, וו מחברת זמנים. יש וו ההיפוך בעברית. היה זה עבר, והיה באחרית הימים. והיה כי תבוא, והיה הופך היה עבר לעתיד. יהי זה עתיד, ויהי עבר, ויהי בימי אחשוורוש. תראו מה הוו עושה. היא הופכת מילה עתידית למילה ששייכת לעבר. מילה ששייכת לעבר הופכת לעתיד, היא מחברת. הוו מחברת, עושה כל מיני חיבורים. איך היא מצליחה לחבר? מה הסוד של החיבור? אנחנו רוצים לחבר את הגוף והנשמה. רוצים לחבר שהגוף לא, שהגוף יתחבר לנשמה. וו. וו משתלשל מלמעלה, מהראש, מוריד סולם למטה, 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 עד הארץ, שהכל יהיה מחובר, מלמעלה עד למטה. שהכל מחובר. איך מחברים את הגוף? איך מחברים שמיים וארץ? איך מחברים אנשים, זמנים? איך מחברים את כל הציבור? איך עושים חיבורים? אז אם נסתכל שנייה על איך כותבים וו, המילה וו בעברית, איך כותבים אותה? שתי וווים, זה מוזר, נכון? זאת אומרת, כשאני רוצה לכתוב וו, אני צריך עוד וו ועוד וו. כמה זה וו בגימטריה? שש. איך כותבים שש בעברית? פעמיים שין, זה מעניין, נכון? עוד פעם. זאת אומרת שזה רק בוו ורק בשש ככה. כל האותיות האחרות, אני כותב ב-A, זה A א', א', ואת כל... וו זה האות היחידה שככה כותבים אותה, כותבים אותה. אותו דבר פעמיים. הגימטריה, איך כותבים? אותו דבר פעמיים. מה זאת אומרת? הדרך לחבר זה להתייחס בשוויון. אם הנשמה מכבדת את הגוף, הוא אומר, אתה שווה לי, אנחנו ביחד. אנחנו חברים כתף אל כתף, אפשר לחבר אותו. אתה רוצה לחבר מישהו? תשתווה אליו. אל תתנסה עליו. תהיה איתו ביחד. אנחנו חברים, אנחנו אותו דבר. כמוני כמוך. אתה אתה רוצה לחבר כל דבר שאנחנו רוצים לחבר בחיים, זה ביחד. ככל שאנחנו יותר ביחד, כלומר ביחד באמת, אנחנו שאנחנו ביחד פה, אז נתחברים. אם הנשמה אומרת לגוף, אתה לא, אתה, תראה, אתה גוף, מה? אז הוא לא יתחבר, כי הוא מרגיש נחות, הוא מרגיש שלא מכבדים אותו, הוא מרגיש לא חשוב, לא משמעות, הוא מזלזל בעצמו, אז הוא גם לא ישתף פעולה, הוא גם יפריע. פתאום, אתה יודע איך אתה חשוב הגוף? אי אפשר בלעדיך. בלעדיך, אם לא אוכלים מצה, לא עושים לחובה. אם לא אוכלים מרור, אם לא אוכלים פסח, מקבלים קרת. חייבים לאכול, מצה. הכל תלוי בך הגוף, הכל על כתפיים שלך. אולי אתה העיקר, הרי לא היה אגדה בלי מצה. לא, אלא בשעה שמצה ומרור מודחים לפניך, רק אז אומרים אגדה. אי אפשר לעשות אגדה בלי מצה. מתחילים את האגדה עם מצה, לוקחים אותה יחץ. אי אפשר, חייבים גוף. המון כבוד לגוף. יראת שמיים אמיתית, כותב הרב קוק באורות ישראל ותחייתו י"ג, יראת שמיים אמיתית זה המון כבוד לגוף. לכבד את הגוף באמת. אתה איתך עושים מצוות. המצוות הכי חשובות בעולם הם על ידי גוף. איזה כמה חושים חשובים, כמה מערכת העיכול חשובה, כמה רגליים, הכל כל כך חשוב, קדוש ממש, קידשנו מצוותיו. אנחנו, הנשמה והגוף שווים, הגוף קדוש ממש כקדושת הנשמה. כל כך כבוד לגוף, אז הוא מחבר, אז הוא שותף, הוא יוצא גם לחירות. חלק, הוא לא בצד. וכל המצוות כולם, אנחנו מכבדים מאוד את הגוף. תשמע, אתה נורא חשוב. איך אפשר בלעדיך? בלי החושים, בלי האיברים. ברכי נפשי את השם, וכל קרבי את שם קודשו, ליבי ובשרי ירננו אל חי. גם ליבי, גם בשרי. ביחד. כשהגוף ביחד, אז באמת יש שמחה. ירננו לך. נשמת כל חי תברך, ורוח כל בשר תפאר ותרומם. גם הנשמה וגם הבשר, ביחד. אומרים נשמת כל חי. חומרי זה דבר נפלא. מה זה חומרי? חומר זה משהו שאפשר לעצב אותו. אין לו התנגדות. חומר. חומר ביד היוצר. חומר זה דבר מצוין. עם חומר אפשר לעשות המון דברים. כי בגלל שאין לו מתנגד. ואפשר לעצב בו כל צורה שרוצים. אפשר להפוך אותו לכל דבר. הדבר הכי קדוש בעולם הזה, מה הדבר הכי קדוש בעולם? ספר התורה. מה זה ספר התורה? זה חומר. זה אור של נבלה. רק הוא איבדו אותו. בגלל שהוא כל כך חומר, אז אפשר לעשות מה שרוצים איתו. אפשר לעבד אותו. ואפשר להחליט עליו שאתה תהיה ספר תורה והוא לא מתנגד. אין לו התנגדות, אז אפשר להפוך אותו להיות ספר תורה. לחומר יתרון עצום. הוא פתוח. איפה שתיקח אותו לשם הוא ילך. נפלא חומר. חומר הוא כל כך גמיש, כל כך פתוח, כל כך אין לו אמירה שהוא יכול להכיל כל תוכן הכי עליון שנרצה להכיל עליו. הוא לא מפריע. נכון, אבל זה לא סיבה לזלזל בו. יש לו פוטנציאל מאוד גבוה. זה יכול להיות קדוש כמו הנשמה. הוא מאוד פתוח, הוא יכול לעשות המון מצוות, המון מעשים, הוא מאוד מאוד גמיש. כל כך הרבה דברים אפשר לעשות איתו, כל כך הרבה קדושה. אנחנו לא יכולים לצאת ידי חובת ליל הסדר בלי לאכול מצה. כלומר, כשאוכלים מצה, אומר הזוהר הקדוש, אנחנו רוצים לחבר את הגוף. מכוונים שהגוף שלי יהיה איתי. גם אני לועס את המצה, אני חודרת פה לתוך הקרביים שלי, הוא איתי לגמרי. וכשהגוף מרגיש שמשתפים אותו, הוא מוכן גם להתאמץ. גם אם לא נוח לו תמיד, הוא מוכן. כי אם משתפים אותו ומכבדים אותו, אז הוא מוכן גם לסבול לפעמים. כי הוא יודע שהוא עושה דברים חשובים, הוא מוכן לאכול מרור גם כן. כי הוא יודע שיש לי תפקיד, אני חשוב מאוד. אז הוא מוכן מרור והוא לא מתנגד. הוא לא מפריע. כשהגוף מרגיש שמזלזלים בו, שהוא סתם גוף, הוא לא קשור לקדושה, הוא כלום. אז הוא נהיה בררן, אני רוצה שיהיה לי כיף, נהיה נחמד, הוא מתנגד, הוא מפריע. מה שלא מתוק, אני לא לוקח. גוף שמכבדים אותו, שנותנים לו ערך עצום, הוא מוכן לסבול מרור. גוף שמכבדים אותו, הוא מוכן לעשות דברים לשם שמיים. צפון. צפון... זה אכילה לשם שמיים. למה? בגלל השולחן עורך. השולחן עורך, יש לו תפקיד מאוד חשוב. מה התפקיד של השולחן עורך? אכלנו וסבנו. האוכל היה טעים. טוב, אנחנו כולנו מלאים וקדושים. אכלנו מצות, אכלנו מרור, שולחן עורך. אין לנו כוח לשום דבר לאכול יותר. אנחנו שבעים לגמרי. ואז אומרים, עכשיו הקינוח. מה הכינוח? אפיקומן. למי ישכח לכל אפיקומן? מה אפיקומן עכשיו? אנחנו שבעים. לא מסוגלים להכניס כלום. אכלנו עד שולחן עורך מהמעולה. כן, אבל עכשיו אוכלים את זה רק לשם שמיים. אם חיבדת את הגוף, אז הוא מוכן להיות קדוש. אתה רואה? הוא מוכן לקיים מצווה לשם שמיים. מה, עוד פעם מצה? אכלתי כבר מצות. אני שבע. מה עכשיו המצה הזאת? מה תביא לי המצה הזאת עכשיו? לפי קומה. מה יצא מזה עכשיו? לשם שמיים. כי השם אמר, כי זה מצווה. קדושת הגוף. נתגלה באפי קומה. בצפון. הנה זה הצפון בתוכו. זה הגנוז בתוך הגוף. שבאמת הוא מלא קדושה. כל עצמותיי תאמרנה. השם מי כמוך. זה גנוז בפנים. כשמכבדים את הגוף, מתגלה כל הקדושה שלו. בסוף ברכת המזון, שזה על האוכל, שותים את הכוס השלישית. שהיא מסכמת את כל החלק השלישי של ליל הסדר, האוכל. אז החלק הראשון י' כותרת, כוס ראשונה. הדיבורים, היי, עיכול הלב, כוס השנייה, כן, גדול היי, כוס שלישית, כל החלק השלישי של ליל הסדר, אבב, שזה האכילה. הכוס הרביעית, אחרי הלב. צפון ברך, כוס שלישית, הלל, כוס רביעית. כוס רביעית היא על הלל. מה זה הלל? כשהגוף מכבדים אותו, אז מתגלה דבר מדהים. אם מזלזלים בגוף, אז מה קורה לו אחרי שהוא אוכל הרבה? הוא נרדם. אין לו כוח. כשאוכלים הרבה, ושבעים, ועוד אוכלים. אז הגוף נהיה כבד, ומושך למטה, ואין כוח לזוז, ויש עייפות. אבל כשמכבדים את הגוף, אז מתגלה שהגוף הזה, הוא בא לרקוד, הוא בא לשיר, הוא כולו מלא על שמחה וססון. כל עצמותיי תאמרנה. הוא רוקד ושר וקופץ ומתלהב ושמח. הלל. אילו פינו מלא שירה קיים, שונן ריאה כמו גדליו, סתם לשך כמר חבר הקיע, ונות כשם שווה ריח. כל עצמותיי תאמרנה, מי כמוך, כמה שירים, והלל, ועוד מוסיפים, ועוד הלל. ההלל הזה, הוא הלל שבא מהגוף. הוא הלל של קפיצות, של ריקודים, של שמחה, של שירה. גמרא אומרת, מסכת פסחים, שכשהיו שרים הלל בירושלים, הגגות היו נשברים מרוב שמחה. הגג היה פק האיגרא, זה ביטוי כזה ציורי שבא לומר מה הייתה עוצמת השירה של ההלל. הגגות היו עפים ונשברים. כי הגוף לא, הוא עכשיו הוא מלא, הוא שותף. אז הוא ערני ושמח ולא מפסיק לשיר. מסיימים את ההלל, שותים כוס רביעית, כי הנגד ההיא האחרונה. ההיא האחרונה זה דיבורים, אבל לא דיבורים שבאים מהשכל, דיבורים שבאים מהגוף. יוד, היי, וו, היי. יש היי שבא מהיוד, דיבורים שבאים מהשכל, ויש וו, ואחרי זה היי, דיבורים שמגיעים מהגוף, מהבטן, מהחיים, למטה. דיבורים של התפרצות רגשית. אי אפשר לעצור. אומר שולחן ערוך, לא עוצרים את ליל הסדר. ליל הסדר אף פעם לא נגמר. כי מיד אחרי הליל נרצה. מה נרצה? הרגע יש מלא פיוטים שלא שרנו. אנחנו מלא משמחה. רוצים לשיר מלא פיוטים. מאיפה זה בא לכם הפיוטים? עכשיו זה לא מהשכל. זה מהגוף. זה מהחיים, זה מלמטה. הגוף פה מדבר, הוא מלא שירה ומלא התלהבות, והוא מלא זה ופיוטים, והוא צוחק, והוא מגיע למקומות כמעט כבר חסרי שכל. מה זה, גדי וחתול וכלב ומקל, ומה מה זה, לאיפה הגעת? כבר לא, זה לא מס, זה מס, זה קוקו, שירה. והוא לא עוצר, הוא ממשיך שיר השירים, אי אפשר לעצור. ממשיך עוד ועוד ועוד, אומר שולחן ערוך, לא מפסיקים את ליל הסדר, ופשוט נרדמים באיזשהו שלב, עד שתחטפנו שינה, ככה שם שולחן. אפשר לעצור. ארבע כוסות, ארבע אותיות של שם הוויה, מלמעלה למטה, מהכותרת של המחשבות, הצלולות, התיאורות, המאוד רשמיות, קידוש. אנחנו מדברים ומעקלים ללב, כוס שנייה. רוצים שהגוף יהיה שותף, כולו שייך לקדושה, הוא שווה לגמרי לנשמה. ואז הוא מדבר הגוף. ככה הוא מדבר, שירת הלב. ליבי ובשרי, ירננו, ליל חג. שירת החיים. כי זו קדושת עם ישראל. קדושת עם ישראל היא קדושה שכוללת את כל החלקים. וקים באשר אלוקיכם חיים כולכם היום. אפשר לכוון בזמן ששותים את הכוסות, בזמן שאוכלים את המצות, את המרור, זה מאוד חשוב לכוון מה אנחנו רוצים שיכנס לחיים שלנו, לגוף שלנו, שירומם אותנו. רומם אותנו מכל עם ולשון. מה שבאמת חשוב זה שיהיה לכולכן הרבה שמחה והרבה נחת, ויהיה לכם חודש טוב וחג שמח ומרומם, ותקדשו שם שמיים. ושהקדוש ברוך הוא ימלא כל מי שלא תבחן לטובה, לאהבה ולשמחה, בשורות טובות.